כל חי אונליין 93fm.co.il
Soridos Oshashuoi Ovozovadti Behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
וואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום שישי, כוח בחשוון, כ"ח בחשוון, תשע"ח, מסכת מכות, דפים י"ב וי"ג. אתם מאזינים לרדיו כולכם, שדר בתדרים 92.8, 93 ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית. המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו קול חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. ערב שבת קודש פרשת תולדות ושבת מברכין את ראש חודש כסלב. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה שיחול ביום ראשון. לומר לך שהשבת הזו היא גם ערב ראש חודש כסלב. הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. והיום הזה כבר הגענו בסייעת הדשמי הגדולה למחצית מסכת מכות. חבדה לדפים בסך הכל מכילה המסכת, והיום נלמד בסייעת הדשמי הדפים י"ב וי"ג מן המסכת. השתבח שמולד. כהרגלנו בערבי שבתות לעזרת השם ובישועתו, אנחנו פותחים את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה עם שני וורטים לתורה שבכתב על פרשת השבוע שנקרא פרשת תולדות. ויאמר יעקב יישבע לי כיום ויישבע לו. נשאלת השאלה, כיוון שהיה עשיו עובד עבודת כוכבים, מדוע יעקב האמין לו בשבועתו? אלא שהגמרא במסכת סנהדרין, מסכתנו הקודמת בדף נ"ו עמוד ב', מפרטת את שבע מצוות בני נוח, ואחת מהן היא דינין. והגמרא לומדת זאת מן הפסוק ויצב אלוקים, ונאמר ונקרב בעל הבית אל האלוהים, זהו בית דין. כיוון שהפסוק ונקרב בעל הבית מדבר על שבועה שבעל הבית נשבע בבית דין, הרי שבני נוח נצטבו על השבוע. ונראה שעשיו הרשע, אף שהיה עובד עבודה זרה, היה עובד בשיתוף, ודבר זה לא נאסר לבני נוח. ובאמת עשיו היה מקיים את שבע מצוות בני נוח, ומשום כך יעקב האמין לעשיו שיקיים את שבועתו. כך כותב הגאון בעל גרש כרמל. ובזה כתב ליישב את קושיית התוספות במסכת שבועות, מסכתנו הבאה עלינו לטובה, בדף חפתת עמוד א', על דברי הגמרא שמשה רבינו השביע את ישראל על דעת המקום שלא יעבדו עבודה זרה, מקשים התוספות, קצת קשה. מה הייתה מועילה השבוע? כמו שהיה ירא שיעבדו עבודת כוכבים, כמו כן היה לירא, פן יעברו על השבוע, ותוספות נשארים בצריך עיון. אבל לפי דברינו הדברים מיושבים היטב. לפי שמשה ידע שאף אם בני ישראל יעבדו עבודה זרה, הרי הם יעבדו בשיתוף כפי המותר לבני נוח. אך לכל הפחות הם עדיין יקיימו את שבע מצוות בני נוח, ועל כן הם מינם על השבוע. לאור הדברים הללו מבאר הגרי של ישיב זצל את מעשהו של חושים בן דן, שהטיז את ראשו של עשיו לתוך מערת המכפלה, כמסופר בגמרא במסכת סוטה דף י"ג עמוד א'. ולכאורה תמוה, מדוע הענישו בעונש החמור מכל עונש מוות? וכי על עיכוב קבורת יעקב צריך להרוג? אלא, כיוון שטען שמקום הקבורה שייך לו, הרי שהוא מחשיב את עצמו כממשיכו של יצחק אביו, כלומר שהוא הבכור. ומכיוון שעשיו עבר בדבריו אילו על השבוע שנשבע ליעקב בעת המכירה של הבכורה, על כן התחייב מיתה שהרי עבר על אחד משבע מצוות בני נוח שהוא מצווה בהם. ועבור את השני שלנו על פרשת תולדות, פרשת השבוע, נאמר בפרשה עקב אשר שמע אברהם בקולי, וישמור משמרתי מצוותיי חוקותיי ותורותיי. מכאן דרשו חז"ל במסכת יום הדף כוח עמוד ב' שקיים אברהם אבינו כל התורה כולה. מקשים העולם, כיצד שמר אברהם אבינו את השבת? הרי נסתפקו המפרשים, כמו בספר פרשת דרכים, האם לאברהם אבינו היה דין ישראל או דין בנוח? והרי גוי ששבת חייב מיתה, כאמור במסכת סנהדרין דף נ"ח עמוד ב', וכיצד לא חשש שאם דינו כבן נוח יתחייב מיתה? אבל נפסק בשולחן ערוך באורח חיים סימן י"ג וסימן ש"א, שהטעם שמותר ללכת בשבת עם ציצית, מפני שהיא נחשבת לבגד. ואולם, אם הציצית נפסלה, אסור ללכת עמה בשבת, מאחר ואינה אלה למסוי בעלמה. מעתה, כיוון שאברהם אבינו קיים את כל התורה, בוודאי שלבש ציצית כשרה גם בשבת, ואם כן, ממה נפשך? אם דינו כישראל, הרי שמותר ללכת בציצית כשרה בשבת, כי הרי זה משמש לו כבגד. ואם דינו כבנוח, הרי שהיות ואינו מחויב במצעת ציצית, אין דין הציצית כבגד אלא כמסוי, והרי הוא מטלטל בשבת. לכן אין הדבר נחשב שהוא שמר את השבת. כך מפרש הפרחי ניסן. אופן אחר נראה ליישב, לגבי בני נוח הלילה הולך אחר היום. כנאמר, ויום ולילה לא ישבוטו. ואם כך, השבת של בני נוח מתחילה מבוקרו של יום השבת, ועד סוף ליל מוצאי שבת שלנו. מעתה יש לומר שאברהם אבינו עשה מלאכה במוצאי שבת. וכעת, אם דינו כישראל, מותר לו לעשות מלאכה במוצאי שבת. ואם דינו כבנוח, הרי הוא עושה מלאכה בשבת, כפי שהוא מחויב. ובזה יומתקו מאוד דברי רבינה שאמר בגמרה שם, שאף אם הגוי שבת בשני בשבת, חייב מיתה. לכאורה היה לו לנקוט ראשון בשבת. מדוע רבינה קפץ ליום שני? אבל לפי דברינו, הרי השבת של הגוי מסתיימת בבוקרו של יום ראשון. ואם כך, היום הראשון של הגוי מתחיל בבוקר יום ראשון ומסתיים בסוף ליל שני שלנו. נמצא שרבינה דיבר על יום ראשון של הגוי, אשר חלקו חולש על שני בשבת שלנו. ולכן, רבינה אמר את דבריו לגבי שני בשבת. ועוד קושייה שיש להקשות על אברהם אבינו, כיצד אברהם הניח תפילין וקיים מצוות מזוזה וכתיבת ספר תורה? ראשנינו במסכת גיטין דף ממהי עמוד ב', ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן עובד כוכבים ועבד אישה וקטן וקוטי וישראל מומר, פסולין, כי כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבה, וכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה, ומכיוון שאברהם לא נצטווה על קשירת התפילין ואינו בקשירה, כיצד כתב לעצמו תפילין מזוזה וספר תורה? אלא שכבר דרשו חכמים במסכת חולין דף פיחת עמוד ב', בשכר שאמר אברהם אבינו עם יחות והצרוך נעל, זכו בניו לשתי מצוות, לחוט של תחילת ורצועה של תפילין. מעתה יש לומר, שאויל ואברהם אבינו הוא שגרם למצוות תפילין, ממילא ודאי שהוא נחשב שישנו בקשירה. ואפשר לדרוש בו, כל שהוא גורם לקשירה ישנו בכתיבה, ולכן יכול היה לכתוב ספר תורה, תפילין ומזוזות. כך מפרש הפריון. אלה מוריי ורבותיי הוורטים שלנו לפרשת השבוע, פרשת תולדות. וכעת בשמחה ובטוב לבב, שמים אנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוינו אלוהי ולא יאהבותי, שלא יירא דבר תקלה לידי ולא ייקשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר על תמי טהור, ולא על טהור תמי, ולא על מותר אסור, ולא על אסור מותר, ולא ייקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. יהי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד, כדי שהביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות, ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא, ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי, כי הרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, ופרק השינון הסיכום והחזרה אותות אשר למדנו, ודפינו היומי אתמול, ואתמול למדנו את דף יוד א' במסכת מכות. בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. נציג עוד פעם את השאלות ולצידן את התשובות. שאלה ראשונה הייתה איזה דין ילמד מהפסוק למען תהיה תורת השם בפיך, והתשובה שיהיו עושים את התפילין וספרי תורה רק מקלף של בהמה תאורה שמותרת לפיך. שאלה שנייה, מדוע היו אמותיהם של כהנים גדולים מספקות מחייה וכסות לגולים, והתשובה ללשון אחת כדי שלא יתפללו הרוצחים על בניהם שימותו, ללשון האחרת כדי שיתפללו שלא ימותו. שאלה שלישית, מתי נאמר שנידוי בתנאי חל גם אם לבסוף לא נתקיים התנאי, והתשובה דווקא בתנאי שאין ביד המתנה לקיימו? שאלה רביעית, האם ראובן הודה רק לאחר הודעת יהודה? תשובה בתוספות שאומר ראובן הודה קודם ליהודה, אבל לא הודה ברבים, אלא לאחר הודעת יהודה. שאלה חמישית, איזו תביעה יש על הכהן השני שנתמנה קודם גמר דין שמחמתה גולה, יוצא במיטתו, והתשובה שהיה לו להתפלל שיגמר דינו של הרוצח לזכות. והשאלה האחרונה על דף י' א', מה עושים כאשר הכהן הגדול מת לאחר מות הרוצח בעיר מקלט, והתשובה נוטלים את עצמות הרוצח לקברי אבותיו? אלה הם הוריי ורבותיי את השאלות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, לאשר למדנו בדפינו היומי אתמול, דף י' א' במסכת מכות. וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן, בסייעת הדשמיא הגדולה לגשת לעיקר בתורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שישי כוח בחשוון תשע"ח, ערב שבת קודש פרשת תולדות ושבת מברכין, וערב ראש חודש כסלו הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה, עיקר וטורף העניין שלשמו התכנסנו, ולימוד דפינו היומי על הדף יוד ב' במסכת מכות. את לימוד הדף אנחנו מתחילים בדף יוד ב' עמוד א', שש שורות מתחילת העמוד בנקודותיים, ומן המילים נגמר דינו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל, נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נגמר דינו לאחר שנפסק דינו של הרוצח בשגגה לגלות לעיר מקלט. מת הכהן הגדול קודם שהספיק לגלות לשם, הרי זה אינו גולה, מכיוון שכר נפטר מגלות במיטתו של הכהן הגדול. אבל אם עד שלא נגמר קודם שנגמר דינו מת הכהן הגדול ומינו כהן גדול אחר תחתיו, רק לאחר מכן נגמר דינו של ההורג בשגגה לגלות לעיר מקלט, הרי זה גולה, וחוזר משם במיטתו של הכהן הגדול השני שהיה ממונה בשעת גמר הדין. המשנה פרשה את דינו של הגולה לעיר מקלט, ואינו יוצא הרוצח בשגגה מעיר מקלטו לא לצורך עדות של מצווה, ולא לצורך עדות של ממון, ואף לא לצורך עדות בענייני נפשות. ואפילו אם כל ישראל צריכים לו לאותו רוצח שייצא מעיר מקלט, מכל מקום אינו יוצא, ואפילו אם הוא שר צבא של ישראל כיואב בן צרויה, שהיה שר הצבא של דוד. אף על פי כן, אינו יוצא משם לעולם. בספר מלכים א' פרק ב' מתואר, שדוד המלך לפני מותו ציווה לשלמה בנו להמית את יואב בן צרויה שר הצבא, וזאת על שהרג את אבנר בן נר שר צבא של ישראל, וכן את המסע בן יתר שר צבא יהודה. ששמע זאת יואב נס אל אוהל השם והחזיק בקרנות המזבח, לפי שהמזבח קולט כעין עיר מקלט. אבל טעות הייתה בידו ולא הועיל לו הדבר, אלא הרגו שם בפקודת שלמה. ובמסכת סנהדרין בדף ממחת עמוד ב' למדנו מחלוקת האם הרוגי מלכות נכסיהם שייכים למלך או ליורשיהם, ומביאה על כך הגמרה שם את המעשה עם יואב. מקשה שם הגמרה שלשיטת הסובר שהרוגי מלכות נכסיהם למלך, מבואר מדוע ברח יואב למזבח כדי שאף אם יארג שם, מכל מקום ירשו בניו את כל נכסיו. אבל לדעת הסובר שנכסיהם ליורשיהם, מדוע ברח, ותרצה הגמרה שהוא רצה להרוויח חיי שעה שיחיה זמן נוסף עד שיארגו. משמע מדברי הגמרא שפשוט היה ליואב שלא ייקלט על ידי המזבח להינצל לגמרי ממיטה. ושם תוסות מקשים שזה סותר למבואר כאן שברח כדי להינצל ולהיקלט על ידי המזבח, אלא שטעה כמה טעויות ולפיכך לא קלטו המזבח. תרצים התוספות שאף אם היה המזבח קולטו מכל מקום לא יכול היה לייצא משם, מפני שביציאתו היה נהרג, ואם כן בהכרח היה מת שם ברעב. לכן דנה הגמרא כאן מדוע העדיף יואב למות שם ברעב על פני מיטת הרוגי מלכות בחרב. עכשיו מבארת הגמרא אצלנו בדף י"ב עמוד א' מה היו טעויותיו של יואב. אמר רב יהודה אמר רב, שתי טעויות טעה יואב באותה שעה שנס אל המזבח. נכתיב בספר מלכים א' פרק ב' פסוק כוח, והיה נס יואב אלו אל השם ויחזק בקרנות המזבח. טעות אחת טעה שהרי המזבח אינו קולט אלא את העולה על גגו של המזבח, והוא יואב תפס בקרנותיו של המזבח ועל כן לא הועיל לו לקולטו, וטעה בזה בביור דרשת הכתוב מי מזבחי תיקחנו למות, ודרשו חכמים במסכת יום הדף פהי עמוד א' מי מזבחי ולא מעל מזבחי. סבר יואב שקרנות המזבח הם בכלל מעל מזבחי, אבל זו טעות שאין קולט אל הגגו של המזבח ולא קרנותיו. טעות שנייה טעה שהרי אינו קולט אלא המזבח שבבית עולמים, בבית המקדש, משום שנאמר מי מזבחי והיינו מזבח המיוחד לי, והוא יואב תפס בקרנות המזבח של משכן שילו. אביי אומר באי נמי מיטה טעה. טעות נוספת הייתה בידו שכן טעה בכך שאינו קולט אלא לכהן העומד שם ועבודה בידו, והוא יואב זר היה. והמאירי כותב שאין הלכה כאביי, לפי שיש חילוק בין מי שנתחייב מיטה בבית דין, שבזה אין המזבח קולטו אלא אם כן הוא כהן העובד עבודה, לבין מי שנתחייב מיטה למלך, שבזה המזבח קולט גם את הזרים. ומאחר ויואב נתחייב מיטה למלך, היה המזבח קולטו אף שזר היה, אלא שטעה בשתי הטעויות שנזכרו לעיל. מביאה הגמרא ממרה נוספת כעין זה על הטעויות שעתיד שרו של אדום לטעות לעתיד לבוא. לעתיד לבוא כשיבוא קץ הגאולה, במהרה בימינו, ינקם הקדוש ברוך הוא תחילה משרי האומות שבמרום, ורק לאחר מכן ינקם מן המלאכים שעל פני האדמה. ולכשיבוא הקדוש ברוך הוא להרוג את שרו של אדום, יברח עלה לבצרה, מפני שסבור שעיר מקלטי, ושם יתפסהו הקדוש ברוך הוא ויהרגהו. עכשיו מבארת הגמרא מה יהיו טעויותיו של שרו של אדום. אמר יש לה כי שלוש טעויות עתיד שרו של רומי אדום לטעות לעתיד לבוא. לכתיב נאמר בספר ישעיה פרק סמך ג' פסוק א', מי זה בא מאדום חמוץ בגדים? מבצרה, כלומר שיבוא הקדוש ברוך הוא מבצרה, לאחר שיהרוג שם את השר של רומי, וכביכול יהיו בגדיו מלוכלכים מן אדם הניטז עליהם. ואף על פי שאין המלאכים בשר ודם, נקט בו הכתוב לשון של הריגת אדם כדי לסבר את האוזן בלשון שהיא רגילה לשמוע. טעות ראשונה אומרת הגמרא הוא טועה, שהרי אינה קולטת אלא העיר בצר, ואילו הוא שרו של אדום גולה לבצרה. טעות שנייה הוא טועה, שהרי עיר מקלט אינה קולטת אלא את ההורג בשוגג, ואילו הוא מזיד היה. טעות שלישית הוא טועה, שהרי עיר מקלט אינה קולטת אלא האדם, והוא מלאך הוא. מביאה הגמרא דין לגבי קבורה בערי מקלט. אמר רבי אבאו, ערי מקלט לא ניתנו ללוויים הדרים בהם לקבורה. לכתיב בספר במדבר פרק למדה פסוק ג' ומגרשיהם יהיו לבהמתם ולרכושם ולכל חייתם. יש לדייק מדברי הכתוב ולכל חייתם, שרק לצורכי החיים ניתנו ערים אלו ללוויים ולא לקבורה. בבקשה הגמרא לדין הזה ממשנתנו, מיתי ויקשו בני הישיבה על דינו של רבי אבאו, שנינו במשנתנו, על המילה שמה, שם תהא דירתו, שם תהא מיטתו, שם תהא קבורתו. דהיינו שמן המילה שמה לומדים, שאם מת הרוצח בעיר מקלט קודם מיטת הכהן הגדול, יש לו קוברו שם. יש לו הוכח מכך שהרי מקלט ניתנו אף לקבורה, ולא כדברי רבי אבאו. תרץ את הגמרא רוצח שייני, שונה הדבר לגבי רוצח משום דגלי בי רחמנה. גילתה בו התורה שיש לקוברו בעיר מקלט. ואילו דינו של רבי אבאו נאמר כלפי הלוויים, שאף על פי שניתנו להם ערי המקלט לכל צורכיהם, מכל מקום אינם רשאים לקבור בהם את מתיהם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, כשם שהעיר קולטת, כך תחומה קולט. מקשה הגמרא סתירה לדין הזה מברייתא, ורימינו יש להקשות על דין הזה מדברי הברייתא. נאמר בפסוק בספר במדבר פרק למדי פסוק חפי, וישב בה, ויש לדרוש בה, ולא בתחומה, כלומר שיש לרוצח בשגגה לדור בתוך העיר, ולא בתחום של האלפיים אמה הסמוכים לעיר. הרי זה שלא כפי המבואר במשנתנו, שגם תחומה של העיר קולט. מדרץ את הגמרא, אמר רבי אלו קשיא, אין סתירה בין המשנה לברייתא. לפי שכל אחת מהן עוסקת בדין אחר. כאן משנתנו עוסקת לגבי לקלוט מגואל אדם, ולעניין זה מועיל אף תחומה של העיר, שמשעה שנכנס הרוצח לתוך תחום אלפיים אמה הסמוכים לעיר, אין גואל אדם רשאי להורגו. כאן הברייתא עוסקת לגבי לדור בעיר, ולעניין זה אין הרוצח רשאי לקבוע את דירתו מחוץ לעיר, אף בתוך התחום, אלא עליו לדור בתוך העיר בדווקא. אמנם אומר הריטב"א, רשאי הוא לדור בעיבורה של עיר, דהיינו הבתים הנמצאים בתוך 70 אמה ושיריים סמוך לעיר, שכן עיבורה של עיר דינו כעיר עצמה לכל דבר, כמבואר במסכת נדרים דף נ"ו עמוד ב'. שבה הגמרא ומקשה, וכי ייתכן שהברייתא הדורשת וישב בה ולא בתחומה עוסקת לגבי לדור בתחומי העיר? תיפוק לי, הרי גם בלא זה אפשר ללמוד את הדין הזה, שאין רשאים לדור מחוץ לעיר מקלט בתוך תחומה, מאחר דהיינו עושים שדה של לוויים העומד מחוץ לעיר למגרש ריק משום יישוב ארץ ישראל. נאמר במקרא לגבי ערי הלוויים ומדותם מחוץ לעיר אלפיים באמה, זה יהיה להם מגרשי הערים. משמע מדברי הכתוב שיש להניח מחוץ לעיר אלפיים אמה של מגרש ריק לצורך נוי העיר. ומאידך נאמר, ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים מקיר העיר וחוצה, אלף אמה סביב, משמע שרק אלף אמה שימשו למגרש. וביארו חכמים במסכת העירובין דף ט"ו עמוד ב', שכוונת הכתוב כך היא, שיש להניח אלפיים אמה מסביב לעיר, שמתוכם אלף אמה ישמשו לצורך שדות וקרמים, ואלף אמה נוספים יש להשאירם ריקים, לא לבנות בהם בתים ולא לזרוע בהם שדות. ממשיכה הגמרא ואומרת, וכמו כן לא עושים מגרש ריק הסמוך לערי הלוויים לשדה זרועה, משום שלא יהיו לעיר שיהיה מגרש ריק בתחומה, וכן לא עושים מגרש ריק לעיר, כלומר אין בונים עליו בתים, מטעם זה שלא יהיו לעיר שיהיה מגרש ריק סביבותיה, וכן לא עושים עיר הבנויה בבתים למגרש ריק, משום שמחריב את יישוב העיר. ומאחר ונתבהר שאין רשאים לעשות מגרש לעיר, אם כן ממילא יודעים אנו שאין אדם רשאי לבנות בית בתחום עיר המקלט ולדור בו, ואף אם אינו רוצח בשגגה, אז מדוע הוא צריכה הברייתא ללמוד זאת לגבי רוצח מן הדרשה, וישב בה ולא בתחומה? מתרץ את הגמרא, אמר רב שישת, לא נצרכה, לא הוא צריכה הברייתא לדרשה הזו, אלא לעניין דירה בתחום העיר, במחילות שתחת הקרקע, שאם רוצה אדם לחפור מחילה תחת לתחום העיר ולדור שם, הרשות בידו, לפי שאינו גורע ממגרש ושדה העיר. אבל הרוצח בשגגה אינו רשאי לדור שם אפילו במחילות, שכך היא גזירת הכתוב, וישב בה, שעליו להישב בתוך העיר ולא בתחומה. אם דר במחילות, תתיר עצמו לגואל אדם, ואם הרגו גואל אדם, אינו נהרג עליו. כך אומר המאירי. אומרת הגמרא שנינו במשנה, רוצח שיצא חוץ לתחום. מביאה הגמרא ברייתא שנשנתה במחלוקת התנאים לעניין רוצח שיצא מעיר מקלט. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, נאמר בכתוב, ספר במדבר, פרק למדי פסוק זך, הוא מצא אותו גואל אדם מחוץ לגבול עיר מקלטו, ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. יש ללמוד מכאן שמצווה ביד גואל אדם להרוג את הרוצח היוצא מעיר מקלט, ואם אין לו גואל אדם, אזי רשות יש ביד כל אדם לעמיתו. אלו הם דברי רבי יוסי הגלילי. ואילו רבי עקיבא אומר, רשות יש ביד גואל אדם להרוג את הרוצח היוצא מעיר מקלט, וכל אדם שאר האנשים ההורגים את הרוצח, חייבים עליו מיתה. וערת הגמרא, מה איתם עד רבי יוסי הגלילי? מהו טעמו של רבי יוסי הגלילי הסובר שמצווה ביד גואל אדם להרוג את הרוצח, ומדוע אינו סובר כשיטת רבי עקיבא? שכוונת הכתוב רק ליתן לו רשות להורגו. משיבה הגמרא, מי כתיב וכי נקט הכתוב בלשון, אם רצח גואל אדם את הרוצח? אם היה נכתב כך, היה משמע שרשות היא בידו, אבל מאחר ונקט ורצח, יש בזה לשון מצווה. ורבי עקיבא, שסובר שאין זו מצווה אלא רשות, מדוע אינו מפרש כרבי יוסי הגלילי שיש בכך מצווה? מבארת הגמרא, מי כתיב וכי נקט הכתוב לשון, ירצח גואל אדם את הרוצח? אם היה נכתב כך, היה משמע שאכן זו מצווה? אבל מאחר ונקט בלשון ורצח, אין כאן מצווה אלא נתינת רשות לגואל אדם להרוג את הרוצח, אם ירצה לעשות כן. יא גמרא דעה שלישית בעניין הזה, אמר מר זוטרא בר טוביה, אמר רב בשמו של רב, רוצח שיצא חוץ לתחום ומצאו גואל אדם והרגו, הרי זה נהרג עליו. כלומר, שאין לגואל אדם לא מצווה ולא רשות להרוג את הרוצח, אלא אסור לו לעשות כן, ואם הרגו חייב מיתה כדין רוצח במזיד. שואלת הגמרא, כמן, כשיטת מי סובר רב? הרי דבריו אלו הם לא כשיטת רבי יוסי הגלילי ולא כשיטת רבי עקיבא. משיבה הגמרא, הוא רב דאמר כי אי תנא, הוא סובר כשיטת התנא הזה, דתניא שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, נאמר בספר במדבר פרק למדי פסוק י' ב', ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העידה למשפט. יש לברר מה תלמוד לומר, מה בא המקרא הזה ללמדנו, אלא לפי שנאמר ורצח גואל אדם את הרוצח, יכול היית לפרש שאותר לו להורגו מיד אף בלא שנידון בבית דין. תלמוד לומר, לכך מלמדנו הכתוב, עד עומדו לפני העידה למשפט, שאסור לו להורגו עד שיעמוד למשפט בבית דין. והוא מדברי הברייתא, שלשיטת רבי אליעזר אין גואל אדם רשאי להרוג את הרוצח, וכשיטה זו סובר רב שאמר שאם הרגו הרי זה נהרג עליו. ברר את הגמרא, ורבי יוסי הגלילי הסובר שמצווה יש לגואל אדם להרוג את הרוצח, ורבי עקיבא הסובר שרשות בידו להורגו, היי המקרא הזה ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העידה למשפט, מהי דרשי בי לעניין מה הם דרשו אותו, שהרי הם סוברים שניתן להמית את הרוצח קודם עומדו למשפט. משיבה הגמרא, ההוא המקרא הזה מבעי אלה הם צריכים אותו לחדתניה, לדרשה שנשנתה בברייתא. רבי עקיבא אומר, מניין לדייני הסנהדרין שראו בעצמם אדם אחד שהרג את הנפש, מניין שאין הם ממיתים אותו על פי ראייתם זו עד שיעמוד לדין בפני בית דין אחר? תלמוד לומר, נאמר בפסוק ולא ימות הרוצח עד עומדו לפני העידה למשפט, כלומר אין להעמידו לדין בבית דין זה ולהעמיתו עד שיעמוד לדין בבית דין אחר. עכשיו מביאה הגמרא מחלוקת בין ברייתות בעניין רוצח היוצא בשוגג מעיר מקלט. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נאמר בכתוב, ואם יצא יצא הרוצח את גבול עיר מקלטו אשר ינוס שם ומצא אותו גואל אדם יחוץ לגבול עיר מקלטו ורצח גואל אדם את הרוצח, אין לו דם. כלומר שאם יוצא הרוצח מעיר מקלטו, רשאי גואל אדם להורגו. ברר את הברייתא, אין לי ללמוד אלא באופן שיצא הרוצח מעיר המקלט במזיד. אבל אם יצא בשוגג, שלא ידע שיצא מעיר מקלט או ששגג בהוראה, כי סבור היה שמותר לייצא מעיר מקלט, מניין שגם בזה רשאי גואל אדם להורגו? תלמוד לומר, לכך מלמדנו הכתוב, אם יצא יצא מכל מקום. זאת אומרת, מאחר וכפל בו הכתוב לשון יציאה, יש ללמוד שבכל אופן שיצא מותר להורגו. מקשה הגמרא והתניא, הרי שנינו בברייתא שאם יצא הרוצח במזיד מעיר מקלטו, הרי הוא נהרג בידי גואל אדם, אבל אם יצא משם בשוגג, אין גואל אדם רשאי להורגו, אלא הרי זה שב וגולה לעיר מקלטו. מתרץ את הגמרא, לא קשיא, אין להקשות סתירה בין הברייתות, לפי שכל אחת מהן סוברת כתנא אחר. הברייתא הסוברת שאין גואל אדם רשאי להורגו אם יצא בשוגג, סוברת כמן דאמר, כדעת הסובר, דאמרינן שאומרים דיברה תורה כלשון בני אדם, כלומר, דרך הכתוב נכפולת לשונו כפי שדרך בני אדם לדבר. ולפיכך אי אפשר לדייק מן הפסוק אם יצא יצא, שאף אם יצא בשוגג נהרג, כיוון שכך היא דרך המקראות לכתוב. לעומת זאת, הברייתא הסוברת שרשאי גואל אדם להורגו גם אם יצא בשוגג סוברת, כמאן דאמר כשיטת האומר, לא אמרינן דיברה תורה כלשון בני אדם. אנחנו לא אומרים שדרך התורה לדבר כלשון בני אדם, ואין היא כופלת לשונה בחינם. וממילא יש לדרוש את כפל הלשון אם יצא יצא, כדי ללמד שגם אם יצא הרוצח בשגגה מתוך העיר מקלט בשוגג, הרי זה נהרג. אומרת הגמרא, אמר רבי מסתברא, מסתבר לומר כמאן דאמר כדעת הסובר שאומרים דיברה תורה כלשון בני אדם, ולפיכך אין לדייק את כפל הלשון יצא יצא, ואם יצא הרוצח בשוגג אסור להורגו. וטעם הדבר שיש לומר כך, כדי שלא יהיה סופו של הרוצח חמור מתחילתו, כלומר שלא יהיה דינו ביציאתו מעיר מקלט חמור יותר מדינו על עצם ההריגה. מה תחילתו? כשם שבתחילה כשהרג אדם, אם הרגו במזיד הרי זה נהרג, אבל אם הרגו בשוגג הרי זה גולה. אף סופו שיצא מעיר מקלט, יש לדונו כך, שאם יצא במזיד הרי זה נהרג, אבל אם יצא בשוגג, הרי זה שב וגולה לעיר מקלטו, ואין גואל אדם רשאי לאורגו. ויהיה הגמרא עכשיו סתירה בין ברייתות בעניין אב שהרג את בנו. תני חדה שנינו בברייתא אחת, אב שהרג את בנו בשוגג, אז בנו השני נעשה לו לאחיו גואל אדם, ורשאי להרוג את אביו. ותני הידך ושנינו בברייתא אחרת, שאין בנו השני נעשה לו גואל אדם, ואינו רשאי להרוג את אביו. מבררת הגמרא, לימה, האם יש לבאר את המחלוקת שבין הברייתות באופן הבא? הברייתא הסוברת שבנו נעשה לו גואל אדם היא כשיטת רבי יוסי הגלילי, שסובר שיש מצווה ביד גואל אדם להמית את הרוצח, ולפיכך רשאי הבן לקיים מצווה זו ולהמית את אביו. ואילו הברייתא הסוברת שאין בנו נעשה לו גואל אדם, סוברת כשיטת רבי עקיבא, שאין גואל אדם מצווה להמית את הרוצח, ומאחר ואין מצווה בדבר, אין הבן רשאי להמית את אביו. דוחה הגמרא ואומרת, ותסברה, וכי סבור אתה לומר כן, והרי בן למאן דאמר, שיש מצווה ביד גואל אדם, ובן למאן דאמר, רשות ביד גואל אדם, משארי, האם מותר לבן להיות גואל אדם של אחיו ולהמית את אביו? והאמר הרי אמר רבא בר אבונה, וכן תנא דבי רבי ישמעאל, שנו בישיבתו של רבי ישמעאל, לכל העבירות שבתורה שעבר האב, אין הבן נעשה שליח בית דין להעניש את אביו, לא להקותו מלכות 40, ולא לקללתו, לא לנדות אותו, שהרי מוזר הוא על כבודו, חוץ מאב שהוא מסית אחרים לעבוד עבודה זרה, שמותר לבנו להקותו ולקללו, שהרי אמרה התורה לגבי דין מסית, לא תחמול ולא תחסה עליו. מבואר מדברי הברייתא שלדעת הכל, אין אדם רשאי להקות את אביו, אף באופן שיש מצווה בהקעה הזו. ואם כן, כיצד ניתן לפרש את דברי הברייתא שרשאי הבן להיות גואל אדם לאחיו ולהרוג את אביו? מחמת הקושייה הזו מיישבת הגמרא את הסתירה שבין הברייתות באופן אחר. אלא אומרת הגמרא לא קשיא אין להקשות סתירה בין הברייתות לעניין, אם רשאי הבן להיות גואל אדם לאחיו ולהרוג את אביו, לפי שכל אחת מהן עוסקת באופן אחר. הברייתא שאוסרת על הבן להרוג את אביו עוסקת בבנו של הרוצח, שהוא אחיו של הנרצח, ועל כן אינו רשאי להרוג את אביו, שהרי הוא מחויב בכבודו, והאבילו הברייתא מתירה לבן להיות גואל אדם, אינה עוסקת בבנו של הרוצח, אלא בבנו של הנרצח, שהוא בן בנו של הרוצח, ועל כן רשאי הוא להרוג את סבו, מאחר שאינו מוזר על כבודו. חיית מוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. המשנה שלפנינו דנה, באילן הנטוע בתוך תחום עיר מקלט, וענפיו יוצאים ומתפשטים אל מחוץ לתחום, או להפך, לעניין, היתר הריגתו של רוצח הנמצא עליו. וכך אומרת המשנה בדף י' ב' עמוד א', אילן שהוא עומד בתוך התחום של עיר מקלט, וכפי שלמדנו לעיל, גם תחום עיר המקלט קולט, אז אילן שעומד בתוך התחום של עיר מקלט ונופו ענפיו, נוטה אל מחוץ לתחום, או שהאילן עומד מחוץ לתחום של העיר ונופו נוטה ונכנס בתוך התחום של העיר, הכל הולך אחר הנוף, שאם האילן עומד בתחום ונופו מחוץ לו, נחשב אף עיקר האילן כעומד מחוץ לעיר. ואילו אם האילן עומד מחוץ לתחום ונופו נוטה אל תוך התחום, נחשב עיקר האילן כעומד בתוך התחום. אז בפשטות ניתן להבין שכוונת המשנה ללמד את דינו של רוצח הנמצא על אילן העומד בתחום, ונופו נוטה מחוץ לו, או שהוא נמצא על אילן העומד מחוץ לתחום, ונופו נוטה אל תוך התחום שלעולם, האילן נמשך אחר נופו, ועל פי מקום הנוף, דנים אם הרוצח נמצא בעיר מקלט, ואין גואל אדם יכול להורגו, או שהוא יצא ממנה וניתן להורגו. והגמרא תכף תבאר, האם אכן זו כוונת המשנה. זו המשנה שלנו בדף י' ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו עכשיו במשנה לעניין הרי מקלט שאילן העומד בתוך התחום, ונופו נוטה מחוץ לו, או להפך, דינו של העיקר נקבע לפי מקום הנוף. מקשה עכשיו הגמרא ממשנה שנשנתה לעניין מעשר שני, לגבי אילן העומד בירושלים ונופו נוטה אל מחוץ לו, או ההפך, ובא מבואר דין אחר. מקשה הגמרא ורמיני, אשאל אותך סתירה על משנתנו ממה ששנינו במסכת מעשר שני פרק ג' משנה ז', שם נאמר אילן שהוא עומד בפנים של חומות ירושלים ונוטה לחוץ אל מחוץ לחומה, או שהוא עומד בחוץ מחוץ לחומה ונוטה לפנים של חומות ירושלים, הנמצא מכנגד החומה ולפנים נחשב כלפנים ואוכלים שם מעשר שני, וכן אין פודים אותו שם. והנמצא מכנגד החומה ולחוץ נחשב כלחוץ ואין אוכלים שם מעשר שני ומותר לפדותו שם. הרי שאין העיקר נמשך אחר הנוף, אלא דין מקומו של כל חלק מהאילן נקבע על פי המיקום בו הוא נמצא. מתרץ את הגמרא, מעשר הרי מקלט קרמית? האם אינך מקשה סתירה מדין מעשר שני על דין הרי מקלט? הרי יש לחלק בין הנושאים ולומר כך, שדין אכילת מעשר שני בחומת על הרחמנה. התורה תלתה במקום שתוך חומות ירושלים. כנאמר בספר דברים פרק י"ב פסוק י"ז, לא תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך ותירושך ויצריך ובחורות בקרך וצעונך, כי אם לפני השם אלוקיך תאכלנו. ולכך נאכל המעשר בתוך החומה ואינו נאכל מחוץ עליו, אי אפשר שמקום חוץ לחומה יימשך אחר מקום שבתוך החומה ויוכל לאכול שם את המעשר שני. וכן אי אפשר שמקום שבתוך החומה יימשך אחר מקום שמחוץ לה, ולא יוכל לאכול שם את המעשר שני, כי הכל תלוי במיקום החומה. אבל לדין הרי מקלט שהעיר קולטת את הרוצחים ואסור להורגם בה אלא מחוץ לה, בדירת על הרחמנה, התורה תלתה זאת בכך שהרוצח דר בעיר הזו, שנאמר בספר במדבר פרק למדי פסוק כוח, כי ועיר מקלטו יישב, וכאשר יש אילן העומד בתוך התחום של העיר ונופו נוטל מחוץ עליו, להפך, הרי בנופו של האילן בין ענפיו, מתדרלי יכול הוא לדור, ואילו בעיקרו על גזעו לא מתדרלי, אינו יכול לדור. ומשום כך עיקרו נמשך אחר נופו, ומקום הדירה שלה נמצא באילן, נקבע לפי המקום בו הנוף. שאם נוף האילן נוטה מחוץ לתחום, הרי הוא נחשב כדר מחוץ לעיר, אפילו אם הוא נמצא בעיקרו שבתוך התחום. ואילו אם הנוף נוטה אל תוך התחום, הרי הוא נחשב כדר בעיר, אפילו אם העיקר שבו הוא נמצא עומד מחוץ לתחום. אחרי שישבה הגמרא שאין להקשות מדין מעשר שני על דין עיר מקלט, שבה הגמרא ומקשה מברייתא העוסקת אף במעשר שני, וסותרת את דין מעשר שני שבמשנה לעיל. אומרת הגמרא, ורמי מעשר המעשר. הלא יש להקשות סתירה מדין מעשר השנוי במשנה הזו על דין מעשר השנוי בברייתא, דתניא שנינו בברייתא, ויש שמגיעים כאן וכותבים דתנן לפי שזו גם משנה במסכת מעשרות פרק ג' משנה יוד. נאמר לגבי אכילת מעשר שני בירושלים, באילן הנמצא במקום אחד ונופו נוטה למקום אחר. במקרה כזה הלך אחר הנוף, שאם הנוף בתוך החומה, נאכל מעשר שני שבעיקרו אפילו אם הוא מחוץ עלה. ואם הנוף מחוץ לחומה, לא נאכל המעשר שבעיקרו אפילו אם הוא בתוך החומה. וכן בדין הרי מקלט הקולטות את הרוצח הנמצא בתוכן, הלך אחר הנוף. כשהרוצח נמצא בעיקר האילן שבמקום אחד והנוף נוטה למקום אחר, וכאמור במשנה, שאם הנוף מחוץ לתחום, הרי הוא כיוצא מעיר מקלטו, אף אם העיקר שבו הוא נמצא עומד בתחום. ואילו אם הנוף נוטה אל מחוץ לתחום, הרי הוא כנמצא בעיר, אף אם העיקר שבו הוא נמצא עומד מחוץ לתחום. נמצא שהמשנה הזו סותרת את הדין המבואר במשנה שהובא לעיל, שהולכים אחר מה שכנגד החומה ולפנים בלבד. וכאן נאמר שהולכים אחר הנוף, מתרץ את הגמרא, אמר רב כהנא, לא קשיא. אין סתירה. זו מחלוקת תנאים. איפה שנאמר הלך אחר הנוף, דעת רב יהודאי. המשנה שאמרה הלך אחר מה שבתוך החומה בלבד, דעת רבנני. ומעתה אין צורך לחלק בין דין מעשר שני לדין עיר מקלט. וכפי שמתחילה סברה הגמרא לחלק, כי באמת דיניהם שווים. כמה מבואר במשנה, שגם במעשר שני וגם בעיר מקלט הולכים אחר הנוף. וזוהי דעת רב יהודה שבברייתא לקמן. וגם משנתנו האומרת שבעיר מקלט הולכים אחר הנוף, נשנתה כדעת רב יהודה. אלא שהמשנה שהובא לעיל לגבי מעשר שני שהולכים אחר מה שבתוך החומה בלבד, זו דעת רבנן. ומביאה הגמרא את הברייתא בה נתפרשה דעתו של רב יהודה. נתניה אומרת הגמרא שנינו בברייתא ואנחנו בדף י' ב' עמוד ב'. רבי יהודה אומר במערה שחלקה בתוך ירושלים וחלקה מחוץ לחומת ירושלים, הולך אחר פתחה. אם פתחה בירושלים נאכל במעשר שני, גם בחלק המערה נמשך מחוץ לחומה. ואם פתחה מחוץ לחומה, אין נאכל במעשר שני, אף בחלק שבתוך ירושלים. וכן באילן העומד מחוץ לחומה ונופו נוטה אל תוך ירושלים או להפך, הלך אחר נופו. אם נופו בירושלים אוכל בו מעשר שני גם בעיקרו, אפילו הוא נמצא חוץ לחומה. ואם נופו מחוץ לחומה, אין אוכל מעשר שני גם בעיקרו, אפילו הוא נמצא בתוך ירושלים. וכיוון שמצינו בברייתא הזו ששיטת רבי יהודה לגבי מעשר שהולכים אחר הנוף, יש לנו לפרש גם את המשנה שהובאה לעיל, שלגבי מעשר וערי מקלט הולכים אחר הנוף, וכן המבואר משנתנו שלגבי ערי מקלט הולכים אחר הנוף, כשיטת רבי יהודה. ולפי זה מיושב שהמשנה המובאת לעיל לגבי מעשר שכנגד החומה ולפנים כלפנים, וכנגד החומה ולחוץ כלחוץ, ואין הולכים אחר הנוף, המשנה הזו נשנתה בשיטת רבנן החולקים על רבי יהודה. שואלת הגמרא, איך אתה מפרש מה ששנינו במשנה ובברייתא לעיל לגבי ערי מקלט שהולכים אחר הנוף, זוהי דעתו של רבי יהודה? הרי אי מורדה שמת לילה רבי יהודה, מתי שמעת את דינו של רבי יהודה שהולכים אחרי הנוף? גבי מעשר, שבו יש לפרש את כוונתו שהולכים אחר הנוף רק לחומרה, בין אם הנוף בפנים ובין אם הנוף בחוץ. אם עיקרו של האילן בחוץ ונופו בפנים, מחמירים ואומרים, דקי איכי דה בנופו לא מצי פריק, כשם שמעשר הנמצא בנופו שבירושלים אינו יכול לפדותו, כיוון שאין פה דין מעשר שני בירושלים, אז בעיקרו נמי לא מצי פריק. כך גם מעשר הנמצא בעיקרו אין יכול לפדותו, שנמשך עיקרו שבחוץ אחר נופו שבפנים, וכאילו גם עיקרו בפנים. וכן אם עיקרו של האילן מבפנים ונופו מבחוץ, אז כי איך דה בנופו לא מצי אכיל בלא פדיה, כשם שבנופו שמחוץ לירושלים אינו יכול לאכול מעשר שני, אם לא יפדנו קודם לכן שאסור לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים, בעיקרו נמי לא מצי אכיל בלא פדיה. כך גם מעשר הנמצא בעיקרו אינו יכול לאוכלו אם לא יפדנו קודם לכן מחוץ לירושלים, שנמשך עיקרו שבפנים אחר נופו שבחוץ, וכאילו גם עיקרו בחוץ. ולא שמענו לרבי יהודה שאמר שהולכים אחר הנוף גם להקל, שיוכל לפדות מעשר שני הנמצא בירושלים בעיקרו של אילן, משום שנופו יוצא חוץ לירושלים, ושיוכל לאכול מעשר שני הנמצא מחוץ לירושלים, בעיקרו של אילן, משום שנופו בתוך ירושלים. אלא גבי הרי מקלט, מניין שגם בזה אמר רב יהודה שהולכים אחר הנוף, הרי יש בזה גם כולה, שהרי בישלמה אומנם מובן הדבר שהולכים אחר הנוף, כאשר עיקרו של אילן בחוץ, ונופו בפנים, בזה אנחנו מחמירים על גואל אדם. למה? כי איכי דבנופו לא מציקת אילי, כשם שאילו היה רוצח בנופו, לא היה יכול להורגו שהרי הוא בתוך התחום, בעיקרו נמי לא מציקת אילי, כך גם כאשר הוא בעיקרו שמחוץ לתחום, אינו יכול להורגו, אלא באופן שעיקרו בפנים ונופו בחוץ, האם נאמר בדעת רב יהודה, כי איכי דבנופו מציקת אילי, כשם שאם הרוצח נמצא בנופו, יכול גואל אדם להורגו שהרי נופו מחוץ לתחום, אז בעיקרו נמי מציקת אילי, גם אם הוא נמצא בעיקרו יוכל גואל אדם להורגו, כיוון שנופו נמשך אל מחוץ לתחום. אגב, איקאי, הרי בפועל נמצא הרוצח בתוך התחום ולא מסתבר שגם בכך הלך אחר הנוף להתיר להורגו. מביאה הגמרא שני תירוצים על כך. תירוץ ראשון, אמר רבה, אכן יש ליישב את הסתירה בין הברייתות כדי לאל, אחת נשנית בדעת רב יהודה ואחת נשנית בדעת רבנן. והברייתא השנויה לאל לגבי מעשר והרי מקלט שהולכים אחר הנוף, רב יהודה היא. אבל אין כוונתה שדין העיקר הולך אחר הנוף אף להקל, אלא לגבי מעשר הולכים אחר הנוף רק להחמיר כפי שנתבאר. גם לגבי הרי מקלט יש לפרש שכאשר הרוצח עומד בעיקרו, בעיקר האילן הנמצא בפנים, לכולי אלמה לא פליגי דלא מציקתיל, אין חולק בדבר, וגם רב יהודה מודה שאין גואל אדם יכול להורגו אף עם הנוף בחוץ, שהרי כולה היא לומר שיוכל להורגו, ואין הולכים אחר הנוף להקל. וכן כאשר קאי הרוצח עומד בנופו שבחוץ וגואל אדם, אינו צריך לעלות לאילן כדי להורגו, אלא יכול להורגו בחיצים ובצרורות שיזרוק בו ממקום עומדו מחוץ לעיר, לכולי אלמה לא פליגי דמציקת אילי, אין חולק בדבר שמותר לגואל אדם להורגו שהרי הרוצח בחוץ, וודאי אין הנוף הולך אחר העיקר אפילו להחמיר. כי פליגי, במנך לקור רב יהודה ורבננים הולכים אחר הנוף, במעבר עיקרו דרגה לנופו, באופן שאינו יכול להורגו בחיצים ובצרורות, וצריך לעלות לאילן. אם עיקרו שבפנים יוכל לשמש מדרגה לעלות עליו ולהגיע לנוף שבחוץ, שיכנס גואל אדם שבתוך העיר ויעלה על עיקרו כדי להורגו. מר סבר דעת רב יהודה, אב עיקרו דרגה לנופו, שהעיקר שבפנים יכול לשמש כמדרגה לגואל אדם שיוכל לעלות בו כדי להרוג את הרוצח שבנוף, כיוון שסוף סוף נמצא הרוצח בחוץ. ומר סבר דעת רבנן להחמיר, לא אב עיקרו דרגה לנופו, שכיוון שאין העיקר נמשך אחר הנוף, אסור לגואל אדם לעלות על העיקר שבפנים לצורך הזה. ותירוץ שני, אומרת הגמרא, רבה שהיא אמר, אין כוונת משנתנו ואברייתא שבין בעיקרו בפנים ונופו בחוץ ובין בנופו בפנים ועיקרו בחוץ הולכים אחר הנוף, שהרי רק לגבי מעשר שייך לומר שהולכים בשני אופנים אלו אחר הנוף להחמיר, כמו שביארה הגמרא לאל. אבל לגבי הרי מקלט, רק באופן שנופו בפנים ועיקרו בחוץ הולכים אחר הנוף לחומרה שאסור לו להורגו, אבל בעיקרו בפנים ונופו בחוץ אין הולכים אחר הנוף כלל, משום שאז הדבר הוא להקל. ועד הרבה, בזה הולכים אחר העיקר, שאף בנוף אסור לו להורגו. ושלא כדברי רבה שאם יכול להורגו בחיצים וצרורות, הדבר מותר. ומהי, מה ששנינו בברייתא שבערי מקלט הולכים אחר הנוף? הכוונה שיש לילך אף אחר הנוף. והיינו באופן שנופו בפנים ועיקרו בחוץ. וכאמור, ואין הכוונה שתמיד הולכים כך. וחיית החי וראה, הגענו למשנה הראשונה מתוך שתי משניות המצויות בדף י' ב' עמוד ב'. משנתנו דנה ברוצח שחזר והרג ושוגג בעיר המקלט שגלה אליה, ובבן לוי שהרג אדם בעירו. אומרת המשנה בדף י' ב' עמוד ב', המשנה הראשונה, רוצח שגלה לעיר מקלט וחזר והרג אדם בשגגה באותה העיר עצמה, נתחייב שוב בגלות, אבל כיוון שאינו רשאי לצאת מעיר המקלט, גולה משכונה לשכונה שבאותה העיר. ושיעור שכונה, שלושה בתים, כך תוספות במסכת כתובות דף כוח עמוד א', דיבור המתחיל ואים. ובן לוי הדר בערי המקלט שנועדו למגורי הלוויים, כאמור בספר במדבר פרק ל"ה פסוק ז', שהרג אדם בשגגה גולה מעיר מקלט זו שהיה בא לעיר מקלט אחרת, כיוון שרשאי הוא לצאת מעירו שהרי לא גלה אליה. אבל הוא יכול לגלות גם בעירו שלו משכונה לשכונה, שהרי הוא לא גרה מרוצח שהרג בעיר מקלטו שדינו כך, אלא שאז לא יוכל ללך בכל העיר אלא רק באותה שכונה שגלה אליה. ככה תוספות בדיבור המתחיל, פלחו קולטו. זו היה המשנה הראשונה שלנו בדף י' ב' עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שרוצח יכול לגלות באותה עיר מקלט עצמה משכונה לשכונה, וכן שערי הלוויים קולטות כשער הרי מקלט. מביאה הגמרא ברייתא שבה נתבהר המקור לדינים הללו. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, שמופיעה במסכת צבחים דף קי"ז עמוד א', נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"א פסוק י"ג, ואשר לא צדה, והאלוקים מינה לידו ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה. יש לדרוש מהפסוק כמה דינים ברוצח הגולה להרי מקלט. ושמתי לך, דהיינו, למשה שאליו נאמר הפסוק, ויש לפרש שהכוונה היא בחייך, שנתבשר משה, שעוד בחייו יזכה למצווה הזו להבדיל שלוש הרי מקלט. וכפי שמבואר בתורה בסוף שנות ה-40 שהיו במדבר, אז יבדיל משה שלוש הרים בעבר הירדן מזרח השמש. וממה שנאמר, לך מקום, למדים שהמקלט יהיה ממקומך, שמקומו של משה שהיה לוי, דהיינו מחנה לוויה יקלוט את הרוצחים. וכן, שהרי המקלט יהיו הרי לוויים. מה שנאמר שינוס שמה מלמד שהיו ישראל מגלין את אלו שרצחו, עוד ביות ישראל במדבר קודם שנכנסו לארץ, להיכן היו מגלין אותם? והרי עדיין לא היו הרי מקלט שלא הובדלו הרי המקלט אלא בארץ ישראל, אלא שהגלו אותם למחנה לוויה שהוא קולט את הרוצחים כעיר מקלט. עוד יש לדרוש ממה שנאמר ושמתי לך מקום, שאף לך, דהיינו ללוויים, יש דין גלות. מכאן אמרו, מכאן דרשו בן לוי שהרג בעירו שעיר מקלט, גולה מפלח לפלח, מעיר מקלט זו לעיר מקלט אחרת, ואם גלה לפלחו, כלומר באותה עיר משכונה אחת לשכונה אחרת, פלקו קולטו. שכונה זו שבעירו קולטתו, ואסור לו לצאת ממנה. בדומה למה שהיה במדבר, שקלט מחנה לוויה, גם את הרוצחים שמשבט לוי, אף שהיה זה מקומו של הלוי עוד קודם שרצח. וכן בן לוי יכול לגלות בעירו שלו. מביאה הגמרא מקור לכך שמקיים דין גלות אף באותה עיר, שכבר גלה אליה. אמר רבך בריידר אביקה, מהי קרא, מהו הפסוק שממנו למידים את הדין האמור בברייתא שפלקו קולטו, ואת הדין של המשנה שגולה משכונה לשכונה, שנאמר בספר במדבר פרק למדי פסוק כוח, כי בעיר מקלטו יישב, שהיה די לומר כי שם ישב, אלא שקראה התורה לעיר זו עיר מקלטו, והיינו עיר שקלטתו כבר, ללמד שגולה באותה עיר כאשר חזר ורצח בה. וכעת מוריי ורבותיי הגענו למשנה השנייה בדף י"ב עמוד ב'. המשנה שלפנינו עוסקת בדינים שונים הנוגעים לכבוד הרוצח וכן בדין דירתו בערי המקלט. אומרת המשנה השנייה בדף י"ב עמוד ב', דין ראשון כיוצא בו, רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו מתוך שלא ידעו שרוצח הוא, יאמר להם אל תכבדוני לפי שרוצח אני, שצריך להודיע שהוא נכנע ועצב למה באה התקלה על ידו. כך אומר המאירי. ממשיכה המשנה ואומרת, אמרו לו אנשי העיר, אף על פי כן רוצים אנו לכבדך, יקבל מהם. בית הדין הזה למדים ממה שנאמר בספר דברים פרק י"ט פסוק ד', וזה דבר הרוצח, שעל הרוצח לדבר ולומר שרוצח הוא, וזה כאשר באים לכבדו ואין יודעים שהוא רוצח ודי בדיבור בלבד. דין שני, אומרת המשנה, מעלים היו ערי המקלט שכר ללוויים, דהיינו הלוויים היו מסתכרים בעריהם על ידי שהרוצחים שילמו להם דמי שכירות על הבתים ששכרו מהם בזמן גלותם. אילו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, לא היו מעלים להם שכר, אלא דרו בבתיהם בחינם. דין שלישי, אומרת המשנה, ואחר שמת הכהן הגדול ויצא הרוצח מעיר מקלטו, חוזר לשררה שהיה בה קודם לכן, שאם היה נשיא או ראש בית אב, חוזר לשררתו זו. אילו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר, לא היה חוזר לשררה שהיה בה. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף י"ב עמוד ב', וסיומה בדף י"ג עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, אם הרוצחים היו משלמים שכר ללוויים שבדירותיהם התגוררו. הביאה הגמרא עכשיו שתי דעות, במה נחלקו רבי יהודה ורבי מאיר ומה הם טעמם. אמר רב כהנא, מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אם היו הרוצחים מעלים שכר ללוויים היא רק בשש ערי המקלט שנאמר בהם והיו לכם הערים למקלט. ונחלקו בפירוש המילה לכם. דמר סבר דעת רבי יהודה היא שלכם, הכוונה שהערים תהיינה לכם לקליטה, שתוכלו להיקלט בהם מפני גואל אדם, אבל אין ללמוד מכאן שפטורים מלעלות שכר ללוויים. אמר סבר דעת רבי מאירי שיש לדרוש את המילה לכם, שהכוונה היא שהערים ניתנו לכם הרוצחים לכל צורכיכם, שתוכלו לדור שמה ללא תשלום, וכל זה בשש ערי המקלט. אבל ב-42 ערי הלוויים שגם הם היו קולטות, דברי הכל היו הרוצחים מעלים להם ללוויים שכר על הבתים שהיו סוחרים מהם. וכפי שלמדנו בברייתא על אל בדף י"ב עמוד ב', שלמידים שערי הלוויים היו קולטות מהפסוק ושמתי לך מקום אשר ינוס שמה, שהמילים לך מקום מלמדות שערי המקלט יהיו ערי הלוויים שמקומו של משה, וכן שערי הלוויים יהיו קולטות. רב החולק על דעתו של רב כהנא, אמר לי רבה לרב כהנא, הוודאי שבין לרבי מאיר ובין לרבי יהודה לכם לכל צורככם משמע, ועל כן ודאי שבשש ערי המקלט אינם מעלים שכר ללוויים ואין חולק בזה. אלא אמר רב, המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה אם הרוצחים היו מעלים שכר ללוויים, היא ב-42 ערי הלוויים שנאמר בהם, ואת הערים אשר תיתנו ללוויים, את שש ערי המקלט אשר תיתנו לנוס שם הרוצח, ועליהם תיתנו 42 עיר, ובה כתוב להשוות את ה-42 ערי הלוויים לשש ערי המקלט, נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה לגבי מה הוא שבו. דמר סבר דעת רבי יהודה שמה שנאמר ועליהם תיתנו 42 עיר, הכוונה היא שיהיו כיענך לקליטה, כדין שש הרי המקלט לקליטה שיקלטו בהם הרוצחים, אבל אין ללמוד מזה שהושבו גם בכך שיהיו לכל צורכי הרוצחים כערי המקלט. ומר סבר דעת רבי מאיר שמה שנאמר ועליהם תיתנו 42 עיר, הכוונה שיהיו כיענך, כדין שש הרי המקלט. מה אנך כשם שאילו ניתנו לכם הרוצחים לכל צורככם, וכאמור לאל שיוכלו לדור שם ללא תשלום, אפני נמי גם אילו 42 הערים ניתנו לכם הרוצחים לכל צורככם, וכל זה ב-42 ערי הלוויים, אבל בשש ערי המקלט, דברי הכל לא היו מעלים להם שכר, וכאן נדרש לאל מהפסוק לכם לכל צורככם, שאין חולק בדבר. אומרת הגמרא שנינו במשנה שרוצח שחזר לעירו במות הכהן הגדול, חוזר לשררה שהיה בה, אלו הם דברי רבי מאיר. רבי יהודה אומר לא היה חוזר לשררה שהיה בה. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את טעמי מחלוקתם, ובתחילה מביאה מחלוקת, כאין זו לגבי עבד עברי שנשתחרר. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא לגבי עבד עברי נאמר שהוא יוצא בשש שנים או ביובל. נאמר בספר ויקרא פרק כ"ה פסוק מ"א, ושב אל משפחתו ולאחוזת אבותיו ישוב. יש ללמוד מהפסוק שרק למשפחתו הוא שב, ואינו שב למה שהחזיקו אבותיו, כלומר, לסררה שהייתה בחזקתם והיה עתיד לרשת אותה, לזה הוא לא שב, שאחר שהוא יוצא לחירות אינו מקבל את הסררה הזו. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, אף הוא שב למה שהחזיקו אבותיו, שהרי נאמר בהמשך הפסוק, ואל אחוזת אבותיו ישוב, יש ללמוד שהוא חוזר להיות כאבותיו. והברייתא ממשיכה לבאר שמחלוקת זו גם ברוצח שחזר מגלותו, וכן ברוצח הגולה לעיר מקלט, לאחר שמת הכהן הגדול חזר הרוצח לעירו, גם בזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה אם חוזר לסררה שהחזיקו אבותיו. שהרי גבי עבד עברי נאמר ושב אל משפחתו ולאחוזת אבותיו ישוב, וכשהוא הפסוק אומר ישוב, תיבה זו מיותרת שהיה די לומר, ושב אל משפחתו ולאחוזת אבותיו, אלא תיבה זו באה לרבות את הרוצח שיהיה דינו כדין עבד עברי, ועל כן לרבי יהודה אינו שב לשררתו ולרבי מאיר הוא שב אליה. ברר את הגמרא, כיצד נלמד דין רוצח מדין עבד עברי? מהי, מהו זה שאמרה הברייתא וכן בגולה? כלומר, כיצד למדים רוצח מעבד עברי? מבאר את הגמרא כדתניא כפי ששנינו בברייתא. נאמר ברוצח הגולה לעיר מקלט, כי בעיר מקלטו יישב עד מות הכהן הגדול, ואחרי מות הכהן הגדול, ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו. יש לדרוש מהפסוק שרק לארץ אחוזתו הוא שב, ואינו שב למה שהחזיקו אבותיו, דהיינו לשררה שהייתה בידו מאבותיו קודם שגלה. אלו הם דברי רבי יהודה. רבי מאיר אומר, אף הוא שב למה שהחזיקו אבותיו וחוזר לשררתו הראשונה. מסיימת הגמרא לבאר את הלימוד מעבד עברי לרוצח, ואומרת, גמר למדים גזירה שווה שיבה שיבה מעטם, מעבד עברי. נאמר בעבד עברי אל אחוזת אבותיו ישוב, ונאמר ברוצח ישוב הרוצח אל ארץ אחוזתו, על כן לרבי יהודה, אין הרוצח חוזר לשררה שהיה בה. כשם שעבד עברי אינו חוזר לשררתו, וכמו שדרש לאל ממה שנאמר בו ושב אל משפחתו שרק למשפחתו הוא שב ולא לשררתו, כך גם לגבי רוצח בשגגה. אילו לרבי מאיר, שב הרוצח אל השררה שהיה בה. כשם שעבד עברי שב לשררתו, כמו שדרש לאל ממה שנאמר ולאחוזת אבותיו ישוב, דהיינו שישוב להיות כאבותיו ויחזיק בשררה שהייתה מהם בידו, כך גם הרוצח ששב מעיר מקלט חוזר לשררתו. אדרן הלך אילו הן הגולין, אדרן הלך אילו הן הגולין, אדרן הלך אילו הן הגולין בלי נדר. סיימנו בסייעת הדשמי הגדולה את הפרק השני של מסכת מכות, פרק שמסתיים בדף י' ג' עמוד א', וחייתנו הולכים מיד מחיל אל חיל, ומתחילים את הפרק השלישי והאחרון של מסכת מכות, פרק שתחילתו בדף י' ג' עמוד א' במרכז העמוד. הפרק שלפנינו עוסק בדיני מלכות, ותחילה התבהרו הדינים על אילו עבירות חייבים מלכות. בהמשך הפרק, מדף כ"ב ואילך, התבהרו דיני המלכות וסדר ההלכה. כאשר התורה הזהירה באחד מן הלשונות, לא, ישמר, פן ועל, הרי זה נחשב לב, והעובר על כך לוקה 39 מלכות. על חמישה סוגי לבים לא לוקים, ואילו הם, לב שניתן לעזרת מיטת בידין, לב שניתן לתשלומין, לב שאין בו מעשה, חוץ מנשבע וממיר ומקלל חברו בשם ועדים זוממים, ד' לב הניתק לעשה, דהיינו שיש מצוות עשה לתקנו ובידו לקיים את העשה, ה' לב שבכללות, שכולל כמה איסורים, ומלבד זאת, גם על לב הבא מכלל עשה, למרות שהוא קרוי לב, אין לוקים עליו. המשנה הראשונה שפותחת את הפרק השלישי, מונה עבירות שעונשן מלכות, ועונש מלכות ניתן רק כשעבר את העבירה בעדים והתראה, כלומר שעדים יעידו בבית דין שפלוני עבר עבירה זו, וכן שיתרו בו, שאם יעשה כן יתחייב מלכות. ואין המשנה מונה את כל העבירות שחייבים עליהם מלכות, אלא רק את אותם שיש בהם חידוש. הרמב״ם הלכות סנהדרין פרק י"ט מונה 207 חייבי מלכות, וסימנך בגמטריה הלכו זידים. 21 מהם יש בהם קראת ואין בהם מיטת בית דין, 18 חיוב מיטה בידי שמיים, קראת נענש גם זרו, מיטה בידי שמיים נענש רק הוא, ו-168 שאין בהם לא קראת ולא מיטת בית דין. וכך אומרת המשנה הפותחת את הפרק השלישי במסכת מכות בדף י"ג עמוד א', ואילו הן אלוקין, הבעל אחותו ועל אחות אביו, ואין הכוונה שעבר על אחותו ואחות אביו יחד, אלא שעשה כל עבירה בנפרד. וכך הוא גם בכל המשנה, חוץ מאלמנה והיא גרושה, וכן גרושה והיא חלוצה. אם כן, הבעל אחותו ועל אחות אביו ועל אחות אמו ועל אחות אשתו, בזמן שאשתו חיה, ועל אשת אחיו, לאחר שהתגרשה מאחיו, שהרי אם ידיים נשואה לו, הרי אשת איש ומתחייב מיטה ואינו לוקה, לפי רבי עקיבא כמבואר לכמן, שמשנתנו שנויה כשיטתו. אומרת המשנה, וכן הבעל אשת אחי אביו, דווקא באחי מן האב, על אחי מן האם, אסורים רק מדרבנן, כפי שלמדנו במסכת יבמות דף נ"ד עמוד ב'. ועל הנידה, אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט. חלוצה היא אישה שמת בעלה בלא בנים ונפלה לאיבום לפני אחי בעלה, וחלץ לה אחד מהאחים, והיא אסורה לכהן לפי דברי התוספות רק מדרבנן. ממזרת ונתינה לישראל, ובמסכת יבמות דף מ"ט עמוד א' נחלקו מי הוא ממזר. לרבי עקיבא כל הנולד מאיסור לה, ולשמעון התימני רק הנולד מחייבי כריתות. לרבי יהושע הנולד מחייבי מיטת בית דין, ושם פוסקת המשנה כדעת שמעון התימני. ונתינים, אלו הם הגבעונים, ורש"י מפרש שקוראים להם נתינים על שם הפסוק, ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים, והם היו אנשים משבעה עמים שבארץ ישראל שהתגיירו במרמה בימי משה רבינו וכן בימי יהושע. ומבואר במסכת יבמות דף ע"ט עמוד א' שמשה גזר עליהם עבדות לדורו, ויהושע גזר עליהם לכל זמן שבית המקדש קיים, ודוד המלך גזר עליהם לעולם. ממשיכה המשנה ואומרת, בת ישראל שנבעלה לנתין ולממזר, או לממזר הכוונה, אלמנה והיא גרושה, אישה שלאחר שנתאלמנה נישאה לאדם אחר והתגרשה ממנו, חייבים עליה כהן גדול, חייב עליה שתי מלכויות משום שני שמות, שתי עזרות, עזרת כהן גדול לאלמנה ועזרת כהן גדול לגרושה. אבל גרושה והיא חלוצה, אישה שלאחר שהתגרשה נישאה שוב ומת בעלה בלי בנים, וחלץ לה אחד מאחי בעלה, כהן הבעל אינו חייב, אלא משום עזרה אחת בלבד של איסור גרושה. עד כאן מנתה המשנה איסורי ביה, עכשיו מונה המשנה שאר איסורים שיש בהם קראת. הטמא שאכל את הקודש בשר קודשים והבא אל המקדש כשהוא טמא, ואוכל חלב, חלקים מסוימים בבהמה טהורה שאסורים באכילה, ודם של בהמה חיה ועוף, ונותר מה שנשאר מן הקורבן לאחר הזמן שנקבע לאכילתו, ופיגול, קורבן שחשבו בשעת עבודה להקריבו או לאוכלו לאחר זמנו, וטמא, קודשים שנטמאו, והשוחט קודשים מחוץ לעזרה, הוא מעלה בחוץ או המקריבה מחוץ לבית המקדש, והאוכל חמץ בפסח, והאוכל ביום הכיפורים, והעושה מלאכה ביום הכיפורים, והמפתם את השמן שעושה כדוגמת שמן המשחה, והמפתם את הקטורת שעושה כדוגמת הקטורת, והסך גופו בשמן המשחה שעשהו משה רבינו, כל אלו לוקים. עד פה מנתה המשנה איסורים שיש בהם קראת, עכשיו מונה המשנה שאר איסורים. והאוכל לבילות בהמה, חיה ועוף טהורים שמתו בלא שחיטה כשרה, וטריפות שנשחטו כדין אבל נמצא בהם מום המחשיבם לטריפה, דהיינו מום העתיד לגרום לבהמה למות, וישנם 72 סוגי טריפות כמבואר במסכת חולין דף מ"ב ואילך, שקצים ורמסים, שקצים הם הברועים הטמאים שבים ושביבשה שפרים ורבים, ורמסים הם תולעים וברועים שנולדים מעיפוש ורפש, כך מסביר התפארת ישראל, אכל תבל, פירות שלא הופרשו מהם תרומות או מעשרות, ומעשר ראשון שלא נתלה ממנו תרומתו, תרומה גדולה או תרומת מעשר, ומעשר שני והקדש שלא נפדו, שרוצה לאכול פירות מעשר שני מחוץ לירושלים, עליו לפדותם במעות, ולאחר מכן קונה עם המעות הללו מאכלים אחרים ואוכלם בירושלים בתארה, וכן הרוצה לאכול הקדש צריך תחילה לפדותו. ועכשיו מבאר את המשנה כמה יאכל מן התבל ויהיה חייב מלכות. רבי שמעון אומר כל שהוא אפילו מעט, וחכמים אומרים כזית. אמר להם רבי שמעון לחכמים, האם אתם מודים לי, אתם לא מודים לי באוכל נמלה שלימה בגודל כלשהו שהוא חייב מלכות? אמרו לו חכמים לרבי שמעון, בנמלה הדין שונה, מפני שהיא כבריאתה, שלימה כמו שנבראה ויש לזה חשיבות מיוחדת. אבל אם לא הייתה בשלימותה, לא היה חייב מלכות בפחות מכזית. אמר להן רבי שמעון לחכמים, אף חיטה אחת כבריאתה. אם כן גם בחיטה שלימה, עליכם להודות לי שחייב מלכות אפילו בגודל כלשהו, מפני שאף היא שלימה כמו שנבראה. אבל חכמים לעומת זאת סוברים, שדין חשיבות לבריאה שלימה נאמר רק בבעלי חיים שיש להם נשמה, אבל בשאר דברים אין דין בריאה ואין חיוב מלכות בפחות מכזית. זו היה המשנה שלנו הפותחת את הפרק השלישי והאחרון של מסכת מכות בדף י"ג עמוד א'. וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחריה, המשנה. הגמרא מבארת שמשנתנו היא כשיטת רבי עקיבא, ולא כשיטת רבי ישמעאל ורבי יצחק. מדייק את הגמרא, חייבי כריתות קטני. התנא במשנתנו שהזכיר הרבה עבירות לעניין מלכות, לא נקט אלא עבירות שעונשם קראת, אבל חייבי מיתות בית דין לא קטני. הוא לא שנה אפילו עבירה אחת מאותם עבירות שהעונש עליהם הוא מיתה על ידי בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. לומר שאם יתרו בו למלכות שילקו עליו, והיה ראוי שיהיה להם חיוב מלכות מצד שנאמרו בתורה בלשון לב. לא, או ישמר, או פן, או על. אם כך יש ללמוד מזה, מתניתין מעני משנתנו כשיטת מי ישנויה, כשיטת רבי עקיבא היא. לתניה, שנינו בברייתא, אחד חייבי קריתות, ואחד חייבי מיתות בית דין, בין עבירות שעונשם רק בקרת, ובין בעבירות שעונשם באחד מארבע מיתות בית דין, ישנו בכלל מלכות 40. אם יתרו בו למלכות ולמיתה, הרי הוא לוקה ומת. אלו הם דברי רבי ישמעאל. רבי עקיבא אומר, חייבי קריתות ישנם בכלל מלכות 40, ומלבד עונש הקרת, בית דין רשאים לעונשם במלכות, ואף שאין מחייבים אדם בשני עונשים. וזה לא נחשב שיש כאן שני עונשים, לפי שהם עשו תשובה, בית דין של מעלה מוכלים להם. וכיוון שיכולים לפתור עצמם מעונש הקרת, אין זה נחשב שיש כאן שני עונשים. אבל חייבי מיתות בית דין אינו בכלל מלכות 40. לפי שהם עשו תשובה, אין בית דין של מטה מוכלים להם. וכיוון שאינם יכולים לפתור מעצמם את עונש המיתה, נמצא שיהיו כאן שני עונשים, שאחר שאילקה גם יארג, ואין בית דין רשאים להניש בשני עונשים. רבי יצחק אומר, גם חייבי קריטות שיתרו בהם למלכות אין לוקים, לפי שחייבי קריטות בכלל היו. חיוב הקרת של כל העריות נכתב יחד בפסוק אחד, כי לאחר שמביאה התורה את כל איסורי העריות, נאמר בספר ויקרא פרק חי פסוק חפתת, כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונחרטו הנפשות הרוסות. ולמה יצאת קרת באחותו? מדוע כאשר חוזרת התורה ומזכירה את העריות בפרשת קדושים, הוא צריכה לומר שבאחותו יש חיוב קרת, כנאמר ואיש אשר ייקח את אחותו ונחרטו, אלא בא ללמד שיש לדונו בקרת ולא במלכות. וממנה נלמד לשאר העריות. נמצא שמשנתנו, שמחייבת מלכות רק בחייבי קריתות ולא בחייבי מיתות בית דין, סוברת כשיטת רבי עקיבא ולא כשיטת רבי ישמעאל ורבי יצחק. מבארת הגמרא את הסברה של רבי ישמעאל. מה הייתה מדי רבי ישמעאל? מה המקור של רבי ישמעאל לחייב מלכות בין בחייבי קריתות ובין בחייבי מיתות בית דין? משיבה הגמרא דכתיב בספר דברים פרק כוח, פסוק נ"ח, אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת, וכתיב בפסוק שאחריו שהעונש על כך יהיה, ויפלא השם את מכותך. הפלאה זו איני יודע מהי, לא מבואר מהו העונש הנאמר במילה ויפלא. אולם יש לנו ללומדו ממקום אחר, כשהוא אומר ויפילו השופט ויקעו לפניו, בספר דברים פרק חפי פסוק ב', והוא אומר יש ללמוד מכאן שההפלאה זו המוזכרת בפסוק ויפלי מלכותי, וכתיב אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה, ממה שנאמר כל דברי התורה משמע שעל כל העבירות העונש הוא מלכות. שואלת הגמרא, יחי, אם אכן הפסוק בא ללמד שעל כל עבירות דברי התורה חייבים מלכות, חייבי עשה נמי, גם העובר על מצוות עשה יש לחייבו מלכות, שהרי בפסוק מוזכר כל דברי התורה הזאת. משיבה הגמרא, בתחילת הפסוק נאמר אם לא תשמור כתיב, יש לדרוש את הפסוק כדי רבי אבין אמר רבי אילאי. ואמר רבי אבין אמר רבי אילאי, כל מקום שנאמר אחד מהלשונות הללו, ישמר, פן ועל, אינו אלא לא תעשה. נמצא שלשון תשמור שבפסוק מוכיח שכוונת התורה באומרה כל דברי התורה זה רק למצוות לא תעשה. ממשיכה הגמרא ושואלת, יחי, אם כך שעונש המלכות נאמר על כל המצוות שלא תעשה, לאו שאין בו מעשה נמי, נחייב מלכות גם בלאו שאין בו מעשה, מדוע למדנו בכמה מקומות שלאו שאין בו מעשה לא לוקים עליו? משיבה הגמרא, אם לא תשמור לעשות כתיב, מה המילה לעשות מוכח שהפסוק עוסק רק בעבירות שיש בהם עשייה. ממשיכה הגמרא ושואלת, לאו שניתק לעשה נמי, נחייב מלכות גם בלאו שיש על העובר עליו מצוות עשה לתקנו, ולא למדנו בכמה מקומות שלא לוקים עליו. משיבה הגמרא, בכדי ללקוט על עבירת לא תעשה, צריך שתהיה עבירה דום יד אליו דחסימה, בדומה ללאו שלא תחסום שור בדישו, וזאת מכיוון שסמוך לפרשת מלכות מוזכר איסור חסימת השור בשעה שהודש בתבועה. יש ללמוד מסמיכות הפרשיות שהתורה מחייבת מלכות רק על לאו עם הדומים ללאו שלא תחסום, ומכיוון שלאו זה אינו ניתק לעשה, אין לוקין על לאו שהוא ניתק לעשה. מוסיפה הגמרא, אשתא דעתית לאחי, עכשיו שהוצרכת לבוא לתירוץ הזה, אם כן כולו נמי על כל הקושיות הקודמות, מדוע לא לוקים על עשה ועל לאו שאין בו מעשה? יש ליישב על פי טעם זה שאין לוקים עליהם, משום שצריך שתהיה עבירה דום יד אליו דחסימה, מה שאין כן איסור עשה שאינו דומה ללאו של חסימה, שאינו איסור לאו, וכן לאו שאין בו מעשה אינו דומה לאיסור לא תחסום, שעובר על איסור זה רק על ידי מעשה. עכשיו מבארת הגמרא את סברתו של רבי עקיבא ואת מחלוקתו עם רבי ישמעאל ורבי עקיבא, אמנם הוא בייר שטעמו משום שבחייבי מיתות אינו יכול לעשות תשובה ונמצא שנענש בשני עונשים. אבל מה איתם? מהו הטעם שאי אפשר להעניש בשני עונשים? משיבה הגמרא, נאמר לגבי חיוב מלכות ויפילו השופט ויקאו לפניו כדי רשעתו. מכך שכתוב רשעתו בלשון יחיד, יש לדרוש משום רשעה אחת אתה מחייבו ויהיה אתה מחייבו משום שתי רשעיות. כלומר, שלא מענישים אדם בשני עונשים. ורבי ישמעאל, מה הוא יענה על כך? הוא אומר, אני מילי הדברים אמורים כשהתחייב מיטה וממון או מלכות וממון, שבאופנים אלו אינו נענש בשני עונשים, אבל מיטה ומלכות, אין זה נחשב שני עונשים אלא עונש אחד, שכן מיטה אריכתא היא, מיטה ארוכה היא, שכיוון ששניהם נענשים ונעשים בגופו, והמלכות מחלישות את גופו ומקרבות מיטתו, הם נחשבים לעונש אחד ואין למעטה מהפסוק כדי רשעתו. ממשיכה הגמרא לבאר את שיטת רבי עקיבא ושואלת, ולרבי עקיבא יחי אם כן, שהטעם שאין חייבי מיטות בית דין לוקים, זה משום הפסוק כדי רשעתו המלמדנו שאין מענישים אדם שני עונשים, חייבי קריטות נמי, גם יש לפותרם ממלכות מן הטעם הזה, שהרי מה אמרת, מהו הטעם שאמרת שאין זה נחשב שני עונשים? משום שאם עשו תשובה, בית דין של מעלה מוכלים להם על הקרת, אשתא מיאת לא עבדי, הרי עכשיו עדיין לא עשו תשובה, ובשעת המלכות עדיין חל עליהם חיוב קרת, אם כן יש למעטה מכדי רשעתו שלא יהיו בית דין רשאים להלקות. ישבת הגמרא אמר רבי אבאו, אמנם מצד הפסוק כדי רשעתו היה צריך לפתור חייבי קרת שלא עשו תשובה ממלכות. אבל בפירוש ריפתה תורה חייבי קריתות למלכות. דגמר, רבי עקיבא למד גזירה שווה לעיני מלעיניך, בחיוב קרת נאמר ונחרטו לעיני בני עמם, ובמלכות נאמר ונקלה אחיך לעיניך, בכך גילתה התורה שחייבי קריתות לוקים. נמצא שהפסוק ידי רשעתו ממעט גם חייבי מיתות בית דין וגם חייבי קריטות, אלא שלחייבי קריטות יש ריבוי מיוחד מגזירה שווה. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את לימוד הדפים י' ב' וי' ג' במסכת מכות עם 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע סבר יואב שקרנות המזבח יקלטו אותו? שאלה שנייה, מה הדין ברוצח שיצא חוץ לעיר מקלטו? שאלה שלישית, מה כוונת הברייתא שאב שהרג בנו נעשה לו גואל אדם? שאלה רביעית, מתי מותר לבן להרוג את אביו? שאלה חמישית, כיצד העמיד רבה את מחלוקת חכמים ורב יהודה אם הולכים אחר הענפים בעיר מקלט? שאלה שישית, מדוע אמרה המשנה שבן לוי גולה לעיר אחרת, הרי גם שכונה אחרת קולטת אותו באותה עיר? התשובה בתוספות. שאלה שביעית, האם בשש ערי מקלט משלמים הרוצחים שכר דירה ללוויים על שכירות הבתים? שאלה שמינית, מניין נלמד איסור חלוצה לכהן והאם לוקים על כך? שאלה תשיעית, כמה הוא שיעור החיוב באכילת תבל? והשאלה האחרונה, חייבי מיטות בית דין או קרת, האם חייבים גם מלכות? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בשיעה, אתה תשמע הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, כוח בחשבן תפשין, עין ח' ערב, שבת קודש. פרשת תולדות. ושבת מברכין, וערב ראש חודש כסלו הבא עלינו ועל כל בית ישראל לטובה ולברכה. סיימנו ללמוד בשיעה, אתה תשמע הגדולה את דפים, י' ב' וי' ג' במסכת מכות. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו ביום ראשון, תחילתו של שבוע טוב חדש, תחילתו של חודש חדש ומבורך, א' בכסלו תפשין עין ח', ונלמד את אף י' ד' במסכת מכות. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך, חודש טוב ומבורך, שיהיו מלאים בניסים ובנפלאות בימים ההם בזמן הזה, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות. שבת שלום ומבורך וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.